יום חמישי, פרשת ויחי, פרק מ"ט, פסוק י"ט. אנחנו באמצע דברי יעקב לבניו. היום אנחנו לומדים על שבט גד, שבט אשר, נפתלי ויוסף. פסוק י"ט: גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב. ורש"י ככה: המילה הראשונה גד, זה השם שלו, גד. חוץ מהמילה גד יש לנו בפסוק עוד שלוש פעמים את המילה הדומה, גדוד יגודנו ויגוד. אומר רש"י ככה: גד גדוד יגודנו, כולם לשון גדודם, כולם הפירוש גם גדוד גם יגודנו וגם יגוד, שנלמד בהמשך הפסוק, כולם זה בלשון גדוד. וכך חיברו מנחם. מנחם, יש ספר שכתב מנחם בן סרוק, שרש"י מביא אותו פעמים רבות.
הזכרנו אותו בעבר.
מזכרנו אותו ועוד נזכיר אותו, קוראים לזה מחברת מנחם. שם הוא כותב שכל המילים הללו הם לשון גדוד. ואם תאמר אין גדוד בלא שני דלתים, לכאורה גדוד זה השורש, אז זה ג' ד' ד'. אז איך זה יכול להיות שבמילה יגודנו וכן הלאה, במילה יגוד יש רק ד' אחת, איפה נעלמה ד' השנייה? יש לומר, אומר רש"י, גדוד שם דבר צריך שני דלתין. מתי שאתה מדבר על שם הדבר גדוד צריך שני דלתין, אבל כל המילים האחרות הן עטיות שונות, כפי שרש"י יפרט, שם לא צריך שניים. שכן דרך תיבה בת שתי אותיות להיכפל בסופה, ואין יסודה אלא שתי אותיות. האמת, אומר רש"י, היסוד זה ג' ד', רק שאני כותב את זה כשם דבר, אז תיבה בת שתי אותיות, שזה ג' ד', היא נכפלת בסופה, מתווסף ד' נוספת, אז זה הופך להיות גדוד. וכן אמר, דוגמה לדבר, כתוב בפסוק, הפסוק במשלי אומר, כציפור לנוד. אז למשל, המילה הזו לנוד, זה מגזרת, מאיפה השורש של המילה לנוד? בפסוק, דוגמה שכתוב באיוב, וסבעתי נדודים. אז נדודים, השורש זה נון, ד' ד'. למרות זאת, הפסוק במשלי אומר לנוד ולא אומר לנדוד. או דוגמה נוספת מבירה שכתוב בספר השופטים: שם נפל שדוד מגזרת ישוד צהריים. אז רואים אותו מילה, כשזה בשורש זה שדוד, כשזה עם הטיה מסוימת זה ישוד ולא עם ד' נוספת. אף אותו דבר אצלנו, יגוד יגודנו וגדוד מגזרה אחת הם, זה הכל אותו שורש. כשמדבר בלשון יפעל אינו כפול. כשאתה מדבר על השם דבר אז זה כפול, גדוד, אבל כשזה בלשון יפעל, כמו בסוף המילה זה יגוד, זה לשון יפעל, אז שם זה לא כפול, זה עם דלת אחת, כמו מבירה שמספר דוגמאות, ביניהם גם את הדוגמה שלנו יגוד, כמו יגוד, ינוד, ירום, ישוד, ישוב, וכל המילים הללו, שזה הכל מילים שזה במשמעות של יפעל. אז שם המילת שורש שהייתה אמורה לראות, להיות משלוש אותיות, רק שניים יש לנו. וכשהוא מתפעל או מפעיל אחרים הוא כפול. כשאותו מילה הופכת להיות במשמעות של מתפעל או מתפעל מאחרים או שמפעיל אחרים, שם זה כן כפול. מביא ראשי דוגמאות כמו התגודד, התרומם, זה נקרא מתפעל, התבולל, התעודד. ובלשון מפעיל, גם שם זה כפול, יתום ואלמנה יעודד, או כתוב לשובב יעקב אליו, זה כתוב בספר ישעיהו לגבי חזרה בתשובה, לשובב זה להשיב, או משובב נתיבות, משיב את האנשים לנתיבים שלהם. על כל פנים, מה המסקנה מכל האריכות הזו? שכשזה שם דבר צריך שני דלתים, כשזה בלשון מתפעל או מפעיל גם צריך שני דלתים, אבל כשזה בלשון יפעל אז זה לא כפול. אף יגודנו האמור כאן אין לשונו שיפעילו אחרים. יגודנו זה לא שאחרים יעשו אותו גדוד, כי אם זה היה באמת בלשון יפעיל, שאחרים יפעילו אותו, אז אמרנו שאחרים מפעילים אותו, אז כמו מתפעל, אז באמת היה צריך להיות כתוב כמו התגודד, גד גדוד, לא יגודנו. יגודנו זה לא שאחרים מפעילים אותו, אלא הוא מפעיל את עצמו, אלא כמו יגוד אימנו, כמו שאומרים גד גדוד יצא ממנו, מעצמו. כמו מביא רש"י דוגמה לזה, כתוב בירמיהו, בנה יצאוני. מה זה הכוונה, מה הפירוש המילה יצאוני? יצאו ממני. עד כאן הסביר רש"י את הדקדוק של המילים. עכשיו איך זה מתחבר במשמעות, איך אפשר לקרוא, מה יעקב אומר בעצם לגד? עכשיו אומר לך רש"י להסביר את זה. גד גדוד יגודנו, גדודים יגודו ממנו, יצאו גדודים מגד, שיעברו הירדן עמכם למלחמה כל חלוץ עד שנכבשה הארץ. כל החיילים של שבט גד יצאו ראשונים עם העם ישראל למלחמה כדי לכבוש את הארץ. והוא יגוד עקב. מה זה והוא יגוד עקב? כל גדודיו ישובו על עקבם לנחלתם שלקחו בעבר הירדן. כבר יודעים ששבט גד היה מהשניים וחצי שבטים שלא רצו לקבל את חלקם עם כל עם ישראל, אלא לקבל מעבר הירדן. שבט גד, שבט ראובן, וחצי שבט מנשה קיבל את זה ממשה רבינו. אז הם, היה להם תנאי הרי, שהם מקבלים את זה, בתנאי שבשעת המלחמה הם יצאו. אז הוא אומר, כשהם יצאו, הם עשו את זה באמת, זה הפירוש גד גדוד, יגודנו, הגדודים יצאו מגד, אחרי שהם חזרו, והוא יגוד עוקב, אומר רש"י, כל גדודיו ישובו על עקבם לנחלתם שלקחו בעבר הירדן, ולא ייפקד מהם איש. אף אחד מהם לא מת במלחמה הזו. מה זה עקב? בדרכם ובמסילותם שהלכו ישובו, הם יחזרו חזרה באותם דרכים, כמו שהפסוק אומר בתהילים, ועקבותיך לא נודעו. מה זה ועקבותיך לא נודעו? שם מדובר על קריאת ים סוף. בקריאת ים סוף כתוב שעם ישראל עבר, והעקבות שהם שמו בקרקעית של הים לא נודעו, לא נקרו. למה? כי היה מיד חזר שטף את זה. אז רואים שמה זה עקבותיך? מלשון העקבות. אותו דבר, והוא יגוד עקב, פירושו העקבות שמלכו, הם חזרו על אותם עקבות. לכן, דוגמה נוספת מביא רש"י, כתוב בעקבי הצון, זה כתוב בשיר השירים. מה זה בעקבי הצון? הפסיעות שהצון הולך, שניכר העקבות, העקבים שלהם ניכרים. בלשון לעז זה תרציש. תרציש זה נקרא עקבות. פה זה שבט גד. עכשיו נעבור לשבט אשר.
בלשון, לפני כמה שנים? זה פשוט מדהים.
מאשר שמינה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. מסביר רש"י מה אומר יעקב לאשר. מאשר שמנה לחמו, מאכל הבא מחלקו של אשר, יהיה שמן. מאכל זה, למרות שכאן בפסוק לא כתוב מאכל, כתוב מאשר שמנה לחמו. כן? לחמו זה לא הכוונה דווקא ללחם, אלא לחם בלשון התורה זה ביטוי כללי על אוכל. כן? אז האוכל שיבוא מחלקו של אשר יהיה שמן. דהיינו שיהיו זיתים מרובים בחלקו, והוא מושך שמן כמעיין. פשוט יהיה שפע של שמן בנחלתו של אשר. וכן ברחום משה, ככה גם משה רבינו אומר לשבט אשר בסוף התורה, בספר דברים, כתוב שם ותובל בשמן רגלו. זה היה הברכה של משה לאשר, שיהיה לו פשוט ריבוי שמן. כמו ששנינו במנחות, במסכת מנחות יש סיפור. פעם אחת צריכו אנשי לודקיה לשמן וכולי. מה הסיפור שמה? שמינו שליח שאמרו לו, לך תקנה לנו ב-100 מיליון זוז שמן. הוא הגיע לצור, ושם אתה מפה יש פה שמן, אז הוא הגיע לירושלים, אמרו לו לך לצור, בצור יש שמן. אז הגיע לצור, אז הוא אמר איפה יש שמן? אמרו לו לך לגוש חלב, גוש חלב זה בנחלת אשר. אז אמרו לו לך לגוש חלב, הלך לגוש חלב, שאל איפה יש שמן? אמרו לו לך אצל פלוני בשדה, שם יהיה לך שמן ב-100 מיליון זוז. הוא הלך לפלוני, ראה אותו שהוא מעדר סביב, עושה כמו טבעת כזה מסביב העץ זית שלו. הוא שואל אותו ככה, הוא חשב שזה סתם איזה פועל פשוט, שואל, תגיד לי, יש לך שמן ב-100 מיליון זוז? הוא אומר, אין בעיה, חכה לי, אני אסיים את העבודה, אני אביא לך, אין בעיה. בדרך כשהם הולכים חזרה, הבן אדם הזה מרים אבנים מהשדה, מהצד, ככה מיישר את השביל. הוא חשב שסתם איזה אני שבקושי הוא מתפרנס, הוא אומר לו, אתה בטוח שיש לך? הוא אומר, אין בעיה, קח אותו הביתה. אז כתוב שהשפחה הוציאה לו קומקום של מים חמים, רחץ ידיים ורגליים. אחר כך הוציאה לו קערה של שמן, לטבול את הרגליים בשמן, לקיים מה שנאמר ותובל בשמן רגלו. אחר כך הוא אומר, כמה אתה צריך? ב-100 מיליון? אז הוא מדד לו ב-100 מיליון זוז שמן. שואל אותו, אתה צריך עוד? הוא אומר לו, כן, אנחנו צריכים בעוד 18 מיליון, אבל אין לי כסף. הוא אומר, אין בעיה, אני אתן לך עוד. ואני אלך אחריך ללודגיה ושם תשלמו לי. המדרש אומר שלא נשאר בכל האזור אפילו חמור או סוס אחד פנוי להובלה, כי כולם נזכרו בשביל להוביל את השמן שאותו אדם לקח, הגיע עד לודקיה ושילמו לו וכו' וכו'. זה הכל מביאה גמרא, איזה שפע לא טבעי של שמן, שהכל מברכת יעקב לאשר ולאחר מכן מברכת משה רבינו. סוג א', נפתלי. נפתלי איילה שלוחה, הנותן אמרי שחרר. מסביר רש"י כאן שלושה דברים, מה שמרומז בדברי יעקב. דבר ראשון הוא אומר, איילה שלוחה זו בקעת גנוסר, החלק שנפתלי קיבל זה סביב ים כנרת ליד טבריה, שם יש הרבה, למה זה נקרא גנוסר מלשון גינה, גינה של השר. כל המלכים היו קונים לעצמם איזה שהם גינות ופרדסים באזור ההוא, למה? שהיא קלה לבשל פירותיה, היה שם סגולה מיוחדת בקרקע שהפירות מבשילים במהירות, כי איילה זו שהיא קלה לרוץ. לכן הוא אומר לו, איילה שלוחה, האדמה שאתה תקבל היא כל כך מבשילה את הפירות במהירות כמו המהירות של האיילה. איילה שלוחה, מסבירה שכאן מילולית מה הכוונה שלוחה. שלוחה זה לא הפירוש מלשון שליחות ששולחים את האיילה, אלא האיילה משולחת לרוץ, משולחת פירושו שהיא משוחררת, היא יכולה לרוץ איך שהיא רוצה, לא ששלחו אותה לרוץ אלא שהיא משוחררת לרוץ. מה זה הנותן אמרי שעפר? מה החצי השני? אם החלק של נפתלי הוא כל כך רחב, מה זה הנותן אמרי שעפר? אומר רש"י כתרגומו. רש"י גם יחזור על התרגום הזה ממש בסיום דבריו, אבל כאן אנחנו כבר נגיד מה התרגום אומר. התרגום אומר שיאון מודן ומברכין על יאון. מה הכוונה? שהפירות יהיו כל כך משובחים שכל האנשים שרואים את הפירות של ארץ נפתלי כולם יודו וישבחו לקדוש ברוך הוא איזה פירות משובחים יש לנפתלי. זה פירוש אחד. דבר אחר הוא אומר שיעקב מרמז לו על מאורע שיהיה בעתיד, על מלחמת סיסרא נתנבא. מה כתוב במלחמת סיסרא? הפסוק בשופטים אומר כך: ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי וגומר, ומסופר שהלכו שם בזריזות למלחמה. ואיפה מרומז במלחמת סיסרא שזה מכוון לדברי יעקב? כי כאן כשיעקב אומר איילה שלוחה, ממשיך רש"י ואומר וכן נאמר שם לשון שילוח, כתוב בעמק שולח ברגליו. שם כשמתארים את המלחמה נגד סיסרא שהלכו אנשי נפתלי, כתוב גם שם את הביטוי שולח, מה שאומר כאן יעקב לנפתלי שלוחה. מה החצי השני של הפסוק לפי הפירוש הזה? הנותן אמרי שעפר, מה הכוונה? על ידם שרו דבורה וברק שירה. דבורה וברק שאמרו את השירה אחרי מלחמת סיסרא, מה גרם לשירה? ההצלחה המיוחדת שהייתה במלחמה. זה הפירוש שנפתלי שלח את החיילים למלחמה וזה הביא אמרי שפר, אמרי שירה של דבורה וברק. פירוש שלישי מביא רש"י, שפר זה משופר, דברים יפים. פירוש שלישי מביא רש"י, ורבותינו דרשו בגמרא כתוב, שמה הפירוש של הפסוק הזה? על יום קבורת יעקב כשירר עשיו על המערה במסכת סוטה. מה מספרת הגמרא במסכת סוטה? שהגיעו למערת המכפלה לקבורת יעקב אבינו, בא עשיו ורצה לעכב את הקבורה. למה? הוא אמר, כתוב בפסוק שיש קריית ארבע, ארבע זוגות יכולים להיקבר פה במערה. אז הוא אומר ככה, לאה שנקברה כאן היא בחלקו של יעקב, מה שנשאר זה חלקי שלי. אמרו לו, אתה מכרת אבל ליעקב את חלקך במערה. אז הוא אומר, נכון שמכרתי, אבל אני הרי בחור, בחור יש לו פי שניים, מכרתי את החלק הבחורה שלי אבל לא מכרתי את החלק הבסיסי שלי, מכרתי רק את הספר. אמרו לו, לא, אתה מכרת את הכל, לא השארת לעצמך כלום. זאת אומרת, אני רוצה תעודה. אמרו, יש ודאי תעודה, כי כתוב שיעקב אבינו אמר במפורש ליוסף, ככה אנחנו נלמד, שהוא אמר, בקברי אשר קריתי לי, כמו למדנו את זה, שהוא עשה ערימה של כל הכסף הזהב שהוא הרוויח בחרן, ומחר את זה, את חלקו, קנה את חלקו של עשיו במערת המכפלה, ועשו שטר ביניהם. אמרו, יש שטר, אבל זה במצרים, כל הרכוש. יעקב מוטל בחברון, והשטר נמצא במצרים. איך אפשר עכשיו, אז כתוב, מי ירוץ נפתלי שיש לו ריצה קלה? אז הוא, איילה שלוחה, אומרת הגמרא, הוא רץ מהר. מה הסיבה שהוא רץ? הנותן אמרי שפר, בלשון הנותן אמרי ספר. הוא הלך להביא את הספר, את השטר, את החוזה, להוכיח על המחירה. זה אומרת הגמרא במסכת סוטה, זה הפירוש השלישי. כאילו, כן. עכשיו רש"י חוזר חזרה לפירוש השני שהוא אמר קודם, לא השני, הראשון שהוא אמר קודם. מה הפירוש הראשון שרש"י אמר? שזה הולך על ה... בפירוש הראשון הוא אמר שזה מדובר על הבקעת גינוסר שמבשילה את הפירות, ומה הכוונה עם רי שפע שכולם משבחים, ורש"י אמר שם רק מילה אחת כתרגומו, כך אומר התרגום. עכשיו מביא רש"י את הציטוט של התרגום להוכיח שככה באמת הכוונה. ותרגומו, מה התרגום אומר? התרגום אומר ככה, יתרמי אדווי, ככה אומר, נקרא מתחילת התרגום אומר ככה, נפתלי בער התאווה יתרמי אדווי. מה הכוונה יתרמי אדווי? הגורל שלו ייפול בארץ טובה, ייפול חבלו, החבל ארץ של נפתלי יהיה בארץ טובה, והוא יודע על חלקו אמרים נעים ושבח, שזה הפירוש שנותן אמרי שפר, שכבר קודם אמרנו את זה בעל פה. עכשיו פסוק חב, עכשיו אנחנו עוברים ליוסף בן פורת. יוסף בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור. תביא רש"י כאן כמה פירושים למשמעות של דברי יעקב ליוסף. בן פורת, מה הכוונה פורת? אומר רש"י בן חן, מדובר בבן שהוא מחונן ויש לו חן מיוחד. פורת זה מלשון חן. מאיזה מילה, איך הגענו מפורת לחן? אומר רש"י בלשון ארמי, זה לא בלשון הקודש, בארמית. איפה רואים? כתוב, הגמרא מספרת בבבא מציעא שהיה שם המלך פרס, שאמרו לו משהו בשם רבי שמעון, והמלך כל כך היה מרוצה, אז הוא אמר ככה, הפריון נמתי לרבי שמעון. מה הכוונה? רבי שמעון יקבל מאיתנו הפריון. מה זה הפריון? חן. מצא חן בעיניי דבריו של רבי שמעון. אז רואים שהפריון זה מלשון חן. פורט, אל תסתכל על הטף, תסתכל על הפי והרש, שזה מרומז במילה הפריון, זה מלשון חן. כתוב אומר רש"י בסוף בבא מציעא. ובמילא, עכשיו, שומרים,
פרי יכול להיות יפה.
מה?
פרי. הוא מתרבה מלשון פריאה ורביעה.
פריאה ורביעה זה פירוש נוסף שרש"י יביא בהמשך.
גם כמלשון יופי, כי פירות הם יפים.
נכון. פריאה ורביעה יביא רש"י בהמשך, שזה פורט. אבל כרגע הוא מביא שפורט זה מלשון יופי. אז זה הפירוש בן פורת יוסף. יוסף הוא בן שיש לו חן. מה זה בן פורת עלי עין? בהמשך לאותו פירוש שפורת זה מלשון חן. חינו נטוי על עין הרואה אותו,
מי שמסתכל עליו.
ובהמשך לזה, מה זה בנות צעדה על האישור? בנות מצרים היו צועדות על החומה. למה על החומה? כי לפי הפירוש הזה אומר רש"י ששור זה חומה, כמו שורת אבנים. הם היו צועדות על החומה להסתכל ביופיו. יש לנו כאן קושי במילים, כי כתוב בנות לשון רבים, צעדה לשון יחיד. אז למה לא כתוב בנות צעדו? אלא אומר רש"י, זה לא קשה, למה? בנות הרבה צעדה כל אחת ואחת במקום שתוכל לראותו משם. הלכו הרבה בנות, אבל הצעידה והראייה הייתה אישית לכל אחת, כן. שהלכה למקום שימדה. דבר אחר, פירוש אחר, מה הכוונה עלי שור? לא מלשון חומה, כמו שאמר רש"י קודם, הוא נשאר באותו משמעות שהבנות רצו לראות את יוסף בגלל היופי שלו, אבל לא שור במשמעות של חומה, אלא עלי שור על ראייתו. שור זה מלשון ראייה. איך רש"י מחזק ומצמיד את המילה שור לראייה? כמו שיש את הפסוק שאומר בלעם, אשורנו ולא קרוב. מה זה אשורנו? כשבלעם מסתכל על עם ישראל, אומר אשורנו, אני רואה אותו. אז אשורנו זה מלשון ראייה, אז שור זה מלשון ראייה. אומר רש"י, ומדרשי אגדה יש רבים, יש הרבה מדרשים שמסבירים את הפסוק הזה, אבל רש"י אומר, וזה נוטה ליישוב המקרא. אני הבאתי למדרש שהוא הכי טוב מתיישב במילים של המקרא של הפסוק. לפי כל הפירוש הזה שפורט, מה זה פורט מלשון חן, ורש"י אמר שזה לשון ארמי שכתוב הפריון, נשאלת השאלה למה כתוב פורט, מה זה הטף? היה צריך להיות כתוב בן פור או פורה או משהו דומה לכך. רש"י, תו שבו הוא תיקון הלשון. הפירוש יש לפעמים שרוצים להגיד את המילה בצורה יותר יפה, מוסיפים לתיקון הלשון.
דוגמה, דברת בני אדם.
יפה, כמו מביא רש"י הוכחה, כתוב בקהלת, על דברת בני אדם. מה הכוונה על דברת בני אדם? מה הכוונה בקהלת? על דבר בני אדם. קודם כל על דבר, לא דברת. מה זה שור? חוזר רש"י ואומר, שור כמו לשור, לראות. דבר אחר, עלי שור, בשביל השור. מה זה בשביל השור? בשביל, בשביל לראות. כן? למרות שיש מפרשים שאת השורה הזאת, המשפט הזה, לא מכניסים את זה פה, אלא מכניסים את זה קודם. כשרש"י דיבר על עלי שור, שם להכניס את השורה הזו, ולא קודם.
ליישר מבט אולי זה
בריא.
עד פה זה פירוש אחד. עכשיו מתחיל רש"י פירוש שני. בתרגום של אונקלוס, אונקלוס מסביר אחרת את הפסוק. אונקלוס לא אומר שפורה זה מלשון חן, אלא אונקלוס אומר ככה. קודם כל מסביר רש"י את הסוף של אונקלוס. מה זה בנות צעדה לאישור? אומר רש"י ככה, מצטט מאונקלוס. בנות צעדה, בתרגום של אונקלוס, בנות צעדה לאישור, טרן שבטי מפקון מבנוי וכולו. מה אונקלוס אומר? ששני שבטים יצאו מבניו, ומה זה וכולי, מה המשך דברי אונקלוס? יקבלון חולקה ואחסנתה. מה הכוונה? יקבלו חלק בביזה של ארץ ישראל ויקבלו ירושה בארץ. אז למה בכתב בנות? אז אם כך זה לא כתוב בנות, זה כתוב בנות, זה בנים, למה בנות? על שם בנות מנשה, בנות צלופחת, שלקחו חלק משני עברי הירדן. עכשיו הוא ממשיך את דברי אונקלוס בתחילתם. עד כאן הסברנו מה זה בנות צעדה לאישור, מה זה בן פורת יוסף לפי אונקלוס. בן פורת יוסף, מה הוא אומר? ברי דייסגי יוסף. מה הכוונה ברי דייסגי? ברי יסגי זה מלשון יגדל. הבן שלי שיגדל, יוסף, יצאו ממנו שני שבטים. למה פורת זה מלשון יגדל? אומר פורת זה לשון פריה וריביה. אז בן פורת, פורת מלשון פריה, הבן שלי שיגדל. עכשיו אומר רש"י דבר שלישי, ויש מדרשי אגדה בו המתיישבים על הלשון. יש מדרשי אגדה נוספים, מביא עכשיו רש"י פירוש שלישי, שזה גם מתיישב על הלשון, ונוסף למדרש הרבה שהוא, למדרש שהביא קודם. מה המדרש, מה הפירוש השלישי שהוא אומר? שעה שבא עשיו לקראת יעקב, בכולן קדמו האימהות ללכת לפני בניהם להשתחוות, וברחל כתיב, ניגש יוסף ורחל והשתחוו, יוסף הלך לפני אמא שלו. אמר יוסף, רשע זה, דיינו עשיו, אינו רמה, יש לו עין גבוהה, עין גדולה.
רמה?
רמה, כן. שמה ייתן עיניו באימי, אולי הוא יסתכל על אימא שלו, על רחל בצורה לא נכונה.
יותר נכון שמה?
פה זה לפי... המשמעות, אבל אותו משמעות.
רמה זה
מלשון רם וניסה. יצא לפניה, הלך עשיו לפני אימא שלו, ושרבב קומתו. שרבב קומתו זה פשוט ככה יתרומם לחסותה, כדי לחסות את אימא שלו. והוא שברכו אביו, זה מה שאבא שלו אמר לו, בן פורת, מה זה פורת? גם מלשון פריה. הגדלת עצמך יוסף, למה הגדלת את עצמך? עלי עין. מה זה עלי עין? לחסות, לשים כאילו עלי על העין, לחסות על העין של עשיו. לפיכך זכית לגדולה. מה הגדולה שהוא זכה? בנות צעדה לאישור. מה הכוונה? כמו שרש"י אמר בהתחלה, להסתכל בך בצאתך על מצרים. למה הוא זכה להיות מלך של מצרים וכולם באו לראות אותו? בגלל שהוא חיסה את עינו הרשע של עשיו, הוא זכה שכולם יבואו לראות אותו, את יוסף, ביום שהוא יצא לגדולתו. דבר רביעי מביא רש"י, ועוד רשו לעניין שלו ישלוט בזרוע עין הרע. שמה הכוונה? בן פורת עלי עין. עלי עין אומרת הגמרא, מה הכוונה? שהם עולי עין. מה זה עולי עין? אם תבוא עליהם עין רעה, אז הם עולי עין, הם עולים על העין הרע, הם מתגברים על עין רע. ואף כשברך מנשה ואפרים, גם כשיעקב ברך, למדנו בתחילת הפרשה את בני יוסף, ברכם כדגים, כמו שאמר וידגו לרוב. למה הוא אמר וידגו? שאין עין הרע שולטת בהם כמו דגים, כמו שכבר אמר את זה קודם, למדנו את זה כבר. אז זה הכל מרומז במילים הראשונות שיוסף מקבל מיעקב. פסוק הבא, פסוק כ"ג, וימררו ורובו ויסתמו בעלי חיצים. מסביר רש"י כאן מה אומר יעקב לבנו יוסף, וימררו ורובו. יש כאלה שמררו את חייו של יוסף. מי הם? וימררו אחיו, וימררו פוטיפר ואשתו לאוסרו, להכניס אותו לכלא. לשון, כמו שכתוב אצל פרעה, וימררו את חייהם, עשו להם חיים מרים.
כן.
מה זה ורובו? והרוב זה מלשון ריב. נעשו לו אחד אנשי ריב, אבל רש"י, והוא יעריך בזה קצת, מה זה ורובו? לא שהתורה מתארת שהם רבו איתו, אלא ורובו הם הפכו להיות אנשי ריב. הם עשו את עצמם אנשי ריב. זה לא מתאר את, את צורת המריבה, אלא זה מתאר שהם הפכו להיות אנשי מריבה. ואין הלשון הזה לשון פעלו. זה לא שהתורה כאן אומרת מבחינה דקדוקית מלשון פעלו שהם רבו לתאר מצב. שאם כן, אם, הרב, אם המילה הזו הייתה מתארת את מצב המריבה, היה לו להינקד ורבו. אז היה צריך להינקד עם שני קמצים, ורבו, בכמה צריש, וזה מתאר מריבה, כמו מביא רש"י דוגמה. כתוב בספר במדבר, אימא מי מריבה אשר רבו. רבו פירושו מתאר את המריבה, וגומר. ואף אם לשון רביעת חיצים הוא גם, אם תרצה להגיד, אומר רש"י, שהוורובו, זה בא בהקדמה למה שכתוב בסוף הפסוק, והסתמו בעלי חיצים. אז בעל החץ משתמש עם רובה, כמו שנאמר על ישמעאל, והוא רובה קשת, כן? אז גם אם תרצה להגיד שהמילה ורוב הוא הולך עם מלשון רביעת חיצים, כן, היה לו להינקד, היה צריך להינקד עם, עם קמץ מתחת לרש, ולא עם חולם על הרש. אז לכן אי אפשר להגיד שזה לשון פעלו, ואינו אלא לשון פועלו. זה לשון פועלו, מה זה פועלו? שהם הפכו להיות אנשי מריבה. כמו מביא רש"י דוגמה, כתוב שומו שמיים. מה זה שומו שמיים? להפוך שממה את השמיים, שהעולם יחרב, שהוא לשון הוא שמו. וכן מביא רש"י, כתוב באיוב, רומו מעט. מה זה רומו מעט? רומו מעט, עוד רגע הם מסתלקים מהעולם, שהוא לשון אורמו. אלא ההבדל היחיד הוא שלשון אורמו והוא שמו, מה שכתוב שומו שמיים שזה לשון הוא שמו, מה שכתוב רומו מעט שזה לשון אומו, זה על ידי אחרים, מישהו אחר הפך אותם לכאלה. ולשון שומו, רומו, רומו מעליהמו, משממים את עצמם, נתרוממו מעצמם. גם פה מה זה ורובו? נעשו אנשי ריב. וכן מביא רש"י דוגמה לדבר, כתוב בישעיהו, דומו יושבי אי. מה זה דומו יושבי אי? שאלה שיושבים באי, באיי הים, דומו. מה זה דומו? ישבו כמו נדמו, לשבת בדממה. וכן תרגם אונקלוס, גם אונקלוס תרגם שרובו זה מלשון שהפכו להיות אנשי מריבה. מה אונקלוס אומר? ונקמוי, ונקמוי זה מילה, לשון נקמה, שזה לשון מריבה ולא לשון רובה שמתייחס לחץ. בעלי חיצים, מי הם בעלי חיצים? זה אמרנו האחים שלו, פוטיפר ואשתו, שלשונם כחץ. כי למה? כי כשמדברים לשון נורא הורגים אפילו מרחוק, כמו חץ. ותרגומו, איך תרגומו, כלומר מתרגם את המילים בעלי חיצים? מראי פלגותה. מראי פלגותה זה נקרא בעלי מחלוקת. לשון, כמו שנאמר, הפסוק אומר, ותהי המחצה, ששם כתוב שם על השלל שהביאו מהמלחמה, עושים חשבון, כתוב ותהי המחצה. מה זה המחצה? אותם שהיו ראויים לחלוק עם הנחלה. דהיינו, אחים שלו, שהיו ראויים, הם בעלי חיצים. זאת אומרת, הם בעלי, לא סליחה, לא בעלי מחלוקת, ראיתי, בעלי חלוקה. אלה שהיו ראויים לחלוק איתו באותו נחלה, עם יוסף, כי הם האחים שלו, הם בעלי חיצים, הם בעלי החלוקה, הם הפכו להיות, והסתמו, הם הפכו להיות אלה שהציקו לו.
כל החלוקה,
מחלוקת. פסוק כ"ד. המשך לדברים ליוסף, ותשב ביתן קשתו ויפוזו זרועי ידיו מידי אוויר יעקב, משם רואה אבן ישראל. מסביר רש"י גם פה מספר דברים. ותשב ביתן קשתו, זה אומר שזה בא בהמשך לפסוק הקודם, האחים או פוטיפר רבו איתו, אז מה אתם חושבים? שהוא נחלש והוא נגמר? להפך, ותשב ביתן קשתו, מתיישבה בחוזק קשתו חוזקו, הוא נהיה עוד יותר חזק כתוצאה מהמריבות שרבו איתו. ומה קרה? ויפוזו זרועי ידיו. מה זה ויפוזו? זוהי נתינת טבעת על ידו. מסופר לי שפרעה, אחרי שהוא פתר את החלומות, אז הוא שם לו טבעת על היד. ויפוזו זרועי ידיו, זה מרמז שהוא קיבל טבעת מפרעה. למה ויפוזו זה מלשון טבעת? לשון, כמו שכתוב במלכים, זהב מופז. מה זה? זהב שמבהיק ומהיר כמו מרגליות. אותו דבר גם פה, ויפוז הוא קיבל טבעת, טבעת מזהב, טבעת מהירה. אז ממי הוא קיבל את המתנה הזו שויפוז וזרועי ידיו? ממשיך הפסוק, הוא אומר, זאת הייתה לו מידי הקדוש ברוך הוא, שהוא אביר יעקב. אביר יעקב זה החזק של יעקב, של עם ישראל, זה הקדוש ברוך הוא. ומשם, מה הפירוש משם? מאז שהוא קיבל את הטבעת של פרעה, עלה להיות רועה אבן ישראל. הוא נהיה הרועה של, מה זה אבן ישראל? אבן ישראל זה עיקרן של ישראל. לשון, מביא רש"י הוכחה, כתוב אצל הנביא זכריה, אבן הראשה. מה זה אבן הראשה? אבן הכי חשובה נקראת אבן הראשה. לשון מלכות. פירושו שמה שכאן פסוק רב דלת אומר, לפי הפירוש הזה של רש"י, שפשוט הוא נהיה יותר חזק מהבעיות שעשו לו, והוא נהיה מלך ונהיה מנהיג של עם ישראל. ואונקלוס הפוט, כך תרגמו. גם אונקלוס מסביר באותה צורה את הפסוק הזה. את המילה ותשב, איך אונקלוס מתרגם? ותבט בו נבואותי, נביאותי. מה הכוונה? שהנבואה התקיימה בהם. הנבואה שלו, של יוסף, החלומות של יוסף, החלומות אשר חלם להם, התקיימו על יוסף. מה זה שהם באו והשתחוו לו וכו'. כאן בפסוק זה ממשיך רש"י לצטט את כל דברי אונקלוס על הפסוק ומסביר כל דבר מה כוונתו. ממשיך רש"י לצטט שאחרי שאונקלוס אמר ותבט באון נביאותי שהתקיימו החלומות שיוסף חלם על האחים שלו, אז אונקלוס מסביר מה הסיבה לדבר. על דקאיה מורייתא בסתרא, דהיינו בגלל שיוסף, בזכות שיוסף קיים את התורה בסתר. אז זה אומר רש"י, התוספת הוא ולא מלשון העברי שבמקרא. זה שאונקלוס כותב את המילים האלה, זה לא שהוא מסביר מילים מסוימות שכתובים פה בפסוק, אלא זה תוספת שאונקלוס מוסיף כהסבר על דבריו הקודמים במה זכה יוסף שהחלומות התקיימו. ממשיך על הרש"י לצטט את דברי אונקלוס, ושבי בתוקפה רוחצני, זה אומר רש"י תרגום של בעיתן קשתור. ומה הכוונה בדברי אונקלוס שהוא אמר ושבי בתוקפה רוחצני, שהתרגום המילולי הוא שיוסף שם את הביטחון שלו בהשם. אבל רש"י מסביר את זה בלשונו ואומר כך, וכך לשון התרגום על העברי. ככה אפשר לקחת ולהסביר את לשונו של אונקלוס בשפת לשון הקודש, ותשב נבואתו בשביל שאיתנו של הקדוש ברוך הוא הייתה לו לקשת ולמבטח. זה הרצף של המילים ותשב ואיתן קשתו, שלמה נבואתו של יוסף התקיימה? בגלל שהוא היה באופן שביטחונו היה בהשם כל הזמן. ממשיך רש"י לצטט מאונקלוס את המשך הדברים, מה זה ויפוזו זרועי ידיו, אומר רש"י כך, וכן התרמה דאב על דרוי, דהיינו שבגלל זה בא זהב על זרועותיו, כלשונו של רש"י, לכך ויפוזו זרועי ידיו. לשון פז, פז זה הזהב הכי טוב, הכי מזוקק, אז הכוונה ויפוזו זרועי ידיו, ששמו זהב על זרועותיו. סיום דברי אונקלוס על המילים שם רואה אבן ישראל. אז בדברי אונקלוס הציטוט הוא, זה רש"י לא מביא את ציטוט של דברי אונקלוס במילואם, אבל אנחנו נצטט קודם את מילואם של דברי אונקלוס ואז נראה איך רש"י מצטט ומסביר את זה. אונקלוס כותב, די במאמרי זן אבהן ובנין זרד ישראל, דהיינו שבאמרי פיו ובאחריותו של יוסף היה תזונה לאבות ולבנים של עם ישראל. זה הכל אונקלוס מתרגם את המילים משם רואה אבן ישראל. רש"י מסביר איך אונקלוס רואה את זה במילים אבן ישראל. אומר רש"י, אבן ישראל לשון נוטריקון, המילה אבן זה נוטריקון של שתי מילים, אב ובן. המילה אבן זה גם אב וגם בן, זה מה שאונקלוס אומר, אבן ובנין, שהכוונה היא ליעקב ובניו. הלאה, פסוק הבא מדברי יעקב ליוסף. מאל אביך ויעזרקה ואת שדי ויברכך, ברכות שמיים מעל, ברכות תהום רובצת תחת, ברכות שדי מברך. מסביר רש"י, מאל אביך הייתה לך זאת, זה שקיבלת את העניין הזה שהיית חזק וקיבלת את המלוכה, את הטבעת, את הזהב, כמו שרש"י הסביר קודם בפסוק הקודם, את זה קיבלת מהקדוש ברוך הוא והוא יעזרך. ואת שדי, אומר רש"י, ואם הקדוש ברוך הוא היה לבך כשלא שמעת לדברי אדונתך, כשיוסף לא שמע לדברי אשת פוטיפר, והוא יברכך. סיום הפסוק כתוב, ברכות שדיים ורחם. אז בי רשי, מה הכוונה? הוא מצטט מאונקלוס לפי גרסתו של רשי באונקלוס, שהכוונה היא ברכת הדאבא ודאמא, כלומר התברכו המולידים והיולדות. כאן מברך יעקב את המולידים והיולדות של שבט יוסף. מהי הברכה? שיהיו הזכרים מזריעים טיפה ראויה להיריון, והנקבות לא ישקלו את רחם שלהם להפיל ובריהן. איפה מוזכר כאן עניין של נקבות? אז זה מובן, זה מרומז במילה ורחם. איפה נמצאים כאן ברמז ברכה למולידים, לזכרים? אז רש"י מסביר שהמילה שדיים זה כמו שכתוב ירו ירא, שכתוב בשירת הים. מתרגמין על מה התרגום של ירו ירא, איש תדע, איש תדעי. זה השורש של המילה שדיים. אף שדיים כאן זה הולך ומרומז על הזכרים שמזרים טיפה ראויה להיריון, על שם שהזרע יורק החץ. פסוק חבב, ברכות אביך גברו על ברכות אוהרי, עד תאוות גבעות עולם, תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. סביר רש"י, ברכות אביך גברו וגומר, הברכות שברכני הקדוש ברוך הוא גברו והלכו על הברכות שברך את הוריי. דהיינו שיעקב אומר כאן ליוסף שהברכות שהוא יעקב קיבל מהקדוש ברוך הוא ועכשיו הוא מעביר אותם גם כן ליוסף, אז זה, אלו ברכות הרבה יותר גדולות ממה שהקדוש ברוך הוא ברך את הוריו של יעקב, דהיינו את אברהם ויצחק. עד תאוות גבעות עולם, אז רש"י מסביר במילים האלה, אומר יעקב ומסביר איפה הגדלות של הברכות שהוא קיבל יותר מברכות הוריי. לפי שהברכות שלי גברו עד סוף גבולי גבעות עולם, הברכות שקיבל יעקב הן ברכות שהרחבות שלהם זה בעצם ללא גבול עד סוף גבולי גבעות עולם, כפי רש"י מיד ממשיך, שנתן לי ברכה פרוצה בלי מיצרים, מגעת עד ארבעה קצוות העולם, שנאמר ופרצת ימה וקדמה וגומר, מה שלא אמר לאברהם אבינו וליצחק. אברהם אבינו ויצחק לא קיבלו את הברכות ברחבות כזו כמו שקיבל יעקב. רש"י מפרט מה נאמר לאברהם, מה נאמר ליצחק, וראינו כרגע מה נאמר ליעקב. אברהם אמר לו, מצטט רש"י את הפסוק, צנה עיניך רואה וגומר צפונה וגומר, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולא אראו אלא ארץ ישראל בלבד. ליצחק אמר לו, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה וגומר. אז זה גם לא נאמר ברחבות כזו כמו אצל יעקב. לעומת זאת, אצל יעקב זה ופרץ ימה וקדמה, זה עד ארבעה קצוות העולם. מסיים רש"י ואומר, זהו שאמר ישעיה, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, ולא אמר נחלת אברהם. מדוע? כי הברכה של נחלת יעקב היא הרבה יותר רחבה מאשר נחלת אברהם. תאוות, מה הפירוש של המילה תאוות? כי רש"י אמר שתאוות גבעות עולם זה, איך רש"י תרגם את זה? סוף גבולי גבעות עולם. סוף גבולי, ככה אמר רש"י תאוות. אמר רש"י תאוות, השומייל. בצרפתית העתיקה זה השומל שהפירוש שלו זה גבול. מסכם רש"י את פירושו ואומר, כך חיבו מנחם בן סרוק. מנחם בן סרוק, שהוא כתב את החיבור שלו שנקרא בשם מחברת, אז ככה הוא חיבר את הפירוש של המילה תאוות, שזה מלשון סוף וגבול. הוריי, מה הכוונה הוריי? כמו שקודם הסברנו שהוריי הכוונה להורים שלו, אברהם ויצחק, למה קוראים להם הוריי? אומר רש"י, הוריי לשון הריון, שהורוני במאי אימי, כמו, מביא רש"י דוגמה, מצטט מה שכתוב באיוב, הורה גבר. עד תאוות, שכתוב עד תאוות, מצטט עכשיו רש"י את שני המילים ומסביר מילולית, שהכוונה היא עד קצות, כמו, מביא רש"י דוגמה שתאוות יכול להיות במשמעות של קצה וסוף, כמו שכתוב בספר במדבר, חלוקה של ארץ ישראל בפרשת מסעי, כתוב שם, והתאוויתם לכם לגבול קדמה. ציטוט נוסף מבירה שכתוב, תתאו לבוא חמת. אז כל הדברים הללו, שיעקב אומר שהוא קיבל מהברכות הגבוהות יותר מאשר ההורים שלו, אז זה תהיינה כולם לראש יוסף. זאת אומרת, כל הברכות, רש"י מוסיף כאן את המילה כולם, על המילה שכתוב בפסוק תהיינה לו ראש יוסף, מה רש"י מתכוון להוסיף במילה כולם? כולם הפירוש גם הברכות שהקדוש ברוך הוא בירך אותי, וגם הברכות שברך את ההורים שלי, אז כולם תהיינה לראש יוסף, הוא יקבל את הברכות הללו. נזיר אחד אומר רש"י, פרישא דאחויי, שנבדל מאחיו, יוסף הוא נפרד מאחים שלו, נבדל מאחים שלו, לכן הוא קורא לו כאן נזיר. איפה רואים שנזיר זה לשון נפרד? כמו וינזרו מקודשי בני ישראל, שכתוב לכהנים שכשהם טמאים כתוב שהם לא יאכלו את הקורבנות שהם קודש, או כתוב נזורו אחור, שנזור אחור הלכו מאחורה התרחקו. רבותינו דרשו, עכשיו אומר רש"י, ופירוש של רבותינו מתחיל מפסוק כ"ד, שקודם אמרנו בפסוק כ"ד ותשב באיתן קשתו, וקודם הסברנו מה זה ותשב באיתן קשתו, שיוסף הלך והתחזק למרות שהאחים נראו אותו. אומר רש"י שרבותינו אמרו על זה פירוש אחר. מה הם אמרו? ותשב באיתן קשתו על כבישת יצרו באשת אדוניו. זה בא לרמז שיוסף כבש את היצר שלו כשהיה הסיפור עם אשת פוטיפר. איפה זה מרומז כאן וקורא הוא קשת? למה הוא קורא לה כבישת היצר של יוסף קשת? איתן, זאת אומרת הוא עמד חזק. למה זה נקרא קשת? על שהזרע יורק החץ, כמו שרש"י כבר אמר קודם. ומה קשור בהמשך לזה ויפוזו זרועי ידיו? אומר רש"י המילה ויפוזו זה כמו ויפוצו, כי העוד זין והעוד צדיק יכולים להתחלף, כי הם באים הרי עם אותו מוצא במוצאות של הפה. אז ויפוזו זה כמו ויפוצו, שיצא הזרע מבין אצבעות ידיו. המדרש אומר שיוסף נעץ, אמרה מביאה את זה גם, נעץ 10 אצבעותיו בקרקע כשהוא רצה לכבוש את יצרו באשת אדוניו, ויצא הזרע מבין אצבעות ידיו. מידי אביו יעקב, מה גרם ליוסף שהוא יוכל להתגבר? בגלל אביו יעקב, בגלל יעקב אבינו, שנראתה לו דמות דיוקנו של אבי וכו', כמו שמסופר בגמרא, שנזכרנו את זה כבר, שמתי שיוסף היה שם בבית עם אשת פוטיפר, אז נראה ליוסף דמות דיוקנו של יעקב בחלון, ויוסף שומע קול שאומר לו, תדע לך שהאחים שלך יכתבו את השמות שלהם על האבנים של האפוד, האם אתה, ואתה אמור להיות ביניהם, אבל תדע לך שאם חלילה אתה נכשל, מה אתה רוצה שהשם שלך יימחק ולא ייכתב על האפוד? אז שם מיד שיוסף שמע את זה, אז ותשב באיתן קשתו, היה לו את הכוחות להתגבר. כדאית בסוטה. ואונקלוס תרגם, אונקלוס מסביר מה זה תאוות עולם. חוזר עכשיו רש"י לפסוק הזה חבב, שכתוב תאוות עולם, וכאן קודם רש"י אמר מה זה תאוות, זה מלשון גבול, מלשון קצה. רש"י אומר מה אונקלוס אומר מה זה תאוות, מה שאנחנו רגילים להגיד מה זה תאוות, לשון תאווה וחמדה. ומה זה גבעות? לשון מצוקי ארץ, כמו שאנחנו יודעים שכשבילם דיבר על עם ישראל שם כתוב מגבעות אשורנו. אומר שם רש"י מה זה מגבעות, שהוא מרמז לאימהות שיש להם לעם ישראל בסיס טוב, זה האימהות. אז הגבעות עולם זה האימהות, הם המצוקי ארץ. עכשיו מה זה קשור לפה? מביא רש"י דבר מעניין, והם הברכות שחמדתן אמו והזקיקתו לקבלם. יעקב אומר ליוסף, אתה יודע למה יש לי כאלה ברכות שאני יכול לתת לך? כי אמא שלי, שהיא ראתה שאבא יצחק רוצה לברך את עשיו, אז אמא שלי חמדה שאני אקבל את הברכות הללו, ואז היא שלחה אותי עם כל הסיפור. אז זה הפירוש תאוות גבעות עולם, התאווה של אמא שלי שהיא גבעות עולם גרמה לכך שקיבלתי כאלה ברכות, וזה אני מעביר לך.